שבוע טוב, ספייס מכבי בטוויטר, כל מהיציע בכל הפלטפורמות, מתכנסים לקראת מכבי תל אביב שתתארח בטרנר ביום שני הקרוב. בשעה האחרונה קיבלנו ידיעות מפיקוד העורף שלא יהיה קהל ביום שני, ובספק בכלל אם יהיה משחק, כולנו מקווים שיהיה משחק, אבל עדיין אנחנו התכנסנו כדי לדבר גם על כדורגל בין היתר. היו היום כמה משחקים, מכבי חיפה ניצחה בקושי רב את סכנין 1-0, וצמצמה את הפער בפסגה ל-7 נקודות, הפועל תל אביב ספגה גול מדהים ומשמח מהצד שלנו, ועוד מעבירי כאן 1-1, אז הפועל מסובכת בצורה קשה בתחתית. בואו נתחיל לקראת יום שני. פרימו, תתחיל אתה.
תשמע, המשחק קיבל משמעות אחרת. אם יהיה משחק, אם לא תהיה פה, יהיו פה טילים, אז יהיה משחק ללא קהל, ואני אומר לך שלא אנחנו כצופים מבאס אותנו לראות אצטדיון ריק, אני אומר גם שחקן, לא יכול להגיע ל-100% יכולת. עכשיו השאלה נשאלת, וזה אין לאף אחד תשובה, גם לגאון כדורגל הכי גדול, שעולים שחקני מכבי תל אביב ובאר שבע למשחק הזה, ואף אחד מהם הוא לא ב-100% התלהבות, זה טוב לבאר שבע, זה טוב למכבי, אני לא יכול לענות על זה. כי, תשמעו, אם היה נניח 13,000 אוהדי באר שבע, אז היינו אומרים, וואלה, יש פה יתרון ביתיות של הקהל, לא של הקבוצה. אז גם אין את זה. אז אני באמת לא יכול להגיד לך, אני אומר גם שהשחקנים מעבר לזה שהם רוצים לזכות באליפות, ובאר שבע רוצים לנצח את מכבי תל אביב, אני יודע, תשמעו, יש פה אנשים עם משפחות, עם הורים, עם ילדים, אני לא יודע באיזה הרגשה אנשים, אני לא הייתי שחקן כדורגל מקצוען, להגיד לכם שאני מהמקום הראשון, כמכבי תל אביב הגדולה, עולה לשחק במצב הזה, שיש לי ילדים, שיש מתיחות, שאולי יש מלחמה, שאין קהל, וואלה, אני אומר לכם, צריכים לקבל החלטה מאוד מאוד חזקה במנהלת הליגות. זאת דעתי.
כן, אבל פריבו, אני יכול להזדהות עם מה שאתה אומר, אבל בסופו של דבר לפחות רצוי, כאשר אין איזה עדיין, אתה יודע, איראן לא תקפה ואנחנו לא תקפנו, עדיין לפחות לסיים את המחזור הנוכחי, ואז ככה לקחת אולי פאוזה ולהיערך בהתאם למצב, ואז להחליט אם להמשיך את הליגה או לא, אז לפחות מינימום זה לסיים את המחזור הזה, להשלים את המחזור.
לא, אני אמרתי, אני אמרתי שאם יהיה חלילה פה משהו שהקבוצות כן ישחקו ללא קהל, כמובן שאם יהיו פה טילים, אז לא יהיה לנו כדורגל בכלל בתקופה הקרובה. זה ברור. אבל תשמע, אתה אומר בוא נעבור את זה. אני קשה לי עם התקופה הזאת, בלי קשר, מכבי תל אביב, נתניה, באר שבע. קשה לי מאוד, ולהכניס פתאום בתוך זה את הכדורגל, עד כמה אנשים יש להם גם את הראש לזה, ואמרתי, לכולם יש משפחות, יש הורים, יש ילדים, יש אחים, יש אחיות, יש חברים, יש לוחמים, אני לא יודע אם זו תקופה שמישהו יכול לעלות למגרש כדורגל, ואפילו ערן זהבי, שיגידו עליו שהוא השחקן הכי מקצוען בכדורגל הישראלי, כמה ערן זהבי, כמה אחוזים הוא יכול להביא לטרנר? תגידו לי אתם מכירים אותו אולי יותר טוב ממני, אני לא יודע.
שאלה טובה פרימו, ועדיין אנחנו צריכים להמשיך עם שגרת החיים שלנו, זה שאנחנו מפסיקים את שגרת החיים, אז בסופו של דבר זה משרת את האויב שלנו, אז כרגע עדיין לא קרה שום דבר, ונכון שמנסים להיזהר ולצמצם ככה את הסיכונים, 1,000 איש התקהלות, ובאותה מידה יכלו גם לקחת החלטה שיהיו 1,000 צופים במגרשי הכדורגל וויתרו על זה, לדעתי בצדק, אז עדיין חייב בצורה מסוימת להמשיך את החיים, אני כן חושב שלפחות המחזור הזה חובה שיוסלם, ושיהיה בלי קהל, לך תדע, אולי שבוע הבא כבר הכל יהיה מאחורינו, ואולי לא, אני לא יודע.
אני
אבל,
מבין אותך, אבל, אני מבין אותך, וזה בהחלט יכול להיות.
פרימו, אתה זוכר, הדיון ההוא, שאנחנו באמת עשינו פה ספייס ודנו, האם כדאי לחדש את הליגה, אז אחרי השביעי לאוקטובר, באמת בצורה מצומצמת ובלי קהל, ואנחנו אמרנו בצורה פשוטה, ואני זוכר גם שתמיר אמר, שאנחנו לא נחזור לשגרה, זה ניצחון של האויב שלנו, וחזרנו לשגרה, והליגה התנהלה כסדרה, והיה בסדר, ולאט לאט גם חזרנו למגרשים, אז על אחת כמה וכמה עכשיו, לדעתי המצב הרבה פחות גרוע מהשביעי לאוקטובר, כן? אז עדיין אפשר להמשיך בשגרה, לשחק את הדורגל.
היינו בספייס אחרי הקורונה, ואמרנו חייבים לחזור לשגרה, אני יודע שהקהל מאוד נפגע, שאמרו לו, אל תבואו למגרשים, שיחקנו המון זמן בלי קהל, חזרנו מקורונה, נשמנו אוויר שחזר הכדורגל גם בלי קהל. אחרי השבעה באוקטובר, אני אומר אותו דבר, חס וחלילה, אני לא משווה את הקורונה לאסון הנוראי שקרה לנו, אבל גם אמרנו בשבילו שהאויבים שלנו לא יחשבו שישראל דוממת, אז בואו נחזור וחזר הכל. אני היום מרגיש שזה יותר מדי, יותר מדי קורה לנו, יותר מדי, אני לא יודע, אני, אולי צריך לעשות סטופ, זאת התחושה שלי כאזרח, לא כמישהו שמסקר כדורגל.
אז מה, אתה אומר להרים ידיים, לוותר?
אני לא אומר, אם יהיו טילים, חלילה וחס,
אם יהיו טילים זה...
כן,
זה טילים, זה סיפור אחר.
סיפור אחר, טיול טילים, זה דו-כיווני, אנחנו לאיראן, איראן עלינו, אני אומר, בוא נעצור, בוא נצא לשקט שלנו, ועד שבאמת לא נחזור לתקופה טובה, בואו נעזוב את הדבר הזה. די, אני לא יכול גם לסקר כדורגל וגם להיות במצב שאני נמצא בו היום.
פרימו, בוא נהיה הוגנים, אם יהיו פה טילים, אז סביר להניח שגם מכבי ואולי קבוצות אחרות אפילו ישחררו שוב פעם את הזרים, זה סנריו אחר לגמרי. אני לא בטוח שהוא יתרחש, לכן אתה יודע, אנחנו צריכים להמשיך בשגרה, ולהתכונן ולהיות ערוכים, אבל עדיין לא לשבש את החיים שלנו בשביל משהו שעוד לא קרה, ואגב, בספק הוא מיקרה, אנחנו לא איזה, אנחנו לא ערוץ 2 או 13, אבל זה עדיין, בספק אם הוא יקרה, טילים מאיראן, זה לא דבר ממשי, זה יכול להיות גם בצורה אחרת, אז לדעתי כדאי להמשיך בשגרה, אחרי זה נדבר על כדורגל גם, בוא נשמע גם את תמיר, תמיר אלן. תמיר? טוב, תמיר לא איתנו, טל.
טוב, תראו, אני איפשהו שומע את פרימו, שומע את כולכם, אני נזכר בדברים שאמרנו ודנו איתם, אתם יודעים, חצי שנה אחורה. זו סיטואציה מאוד מורכבת, כאילו, פרימו דיבר על כולם, ואני עוד מכניס את הזרים למשוואה הזאת, ואנחנו אומרים שהמשכנו וקיימנו והכל, אבל אנחנו עדיין בסוג של שגרת מלחמה, לא בסוג, אנחנו בשגרת מלחמה, עם כמות תלת ספרתית של חטופים שעדיין לא יודעים מה עלה בגורלם ואיך מחזירים אותם הביתה. אז כל פעם שקורה מקרה שמקצין ומציף את זה עוד יותר, ושמעו, לא קל, אבל כמו שאמרת, אנחנו חיים כרגע בצל איומים, לא בצל שום דבר שקרה ואנחנו לא יודעים מקרה. יש פה איזו ישות קיצונית מטורפת שמחליטה לנסות לנהל את העולם. ומאיימת עלינו בכל שני וחמישי. קיבלנו סוג של סתירה, כן, אף אחד לא... תראו, אנחנו כבר שבועיים שומעים על כל מיני דברים שיכולים לצוץ ויכולים לעלות, ואף אחד לא קיבל פה שום החלטות קיצוניות ודרסטיות. אני לא נכנס כרגע לפוליטיקה, כי יש לי גם המון ביקורת על מה שקורה שם, אבל פתאום שקיבלת החלטה כזאת ביום שבת בערב, לקראת כל מה ש... אני מדבר בכלל על שגרת החיים שלנו, עזבו רק כדורגל. אז אתה מקבל פה חתיכת סתירה, מה יהיה ביום שני? שאלה טובה, ואני מדבר, פרימו אמר, וזה נכון לגבי כל שאר הקבוצות, איך באים ומנסים להשתחרר מהסיטואציה הזאת, שמגדירים לך את זה כמעין 48 שעות מאוד בעייתיות ומאוד מתוחות, נקרא לזה ככה, ואם יצליחו לשחק כדורגל, דיינו, אתם יודעים, אני... איפשהו עדיין בתקווה שלי, כמו שאמרתי, התחלנו לדבר על זה קודם, לפני שעשינו את זה באופן רשמי, איך גול של אבי ריקן פתאום בדקה 90 ומשהו, משנה לנו קצת הרגשה, מראים לנו קציפת המצב רוח, אז אני עדיין מקווה במקום שלי שמכבי תעשה את העבודה, ותיקח 3 נקודות ותנצח בטרנר, אבל הראש חצוי, הראש, הלב, המוח, הכל חצוי, רק בשורות טובות, כאילו בקטע הזה, עד שנגיע למקצועי, רק בשורות טובות.
אחלה, טל, תודה. תמיר, איתנו?
אהלן, ערב טוב, שומעים אותי עכשיו?
כן.
אז קודם כל, שמעתם את ההודעה של מכבי חיפה? האם מישהו שמע?
לא.
שמצער מאוד שאיראן עוזרת למכבי תל אביב ועושה שהמשחק בטרנר יהיה ללא קהל, שזה מאוד יעזור לשחייה של מכבי תל אביב באליפות. אבל ברצינות, אני שונא להתייחס לדברים שעוד לא קרו. יש איום, חלק מהעניין של טרור זה לאיים עליך, כדי לשתק אותך, כדי להפריע לך, כדי שלא תתנהל בשגרה. אין ספק שמדובר באיום רציני, אחרת לא היינו מתכנסים פה לכל הדבר הזה, אבל... מכיוון שכולם מיודעים בנושא, וגם האמריקאים וגם האיראנים יודעים שאם הם יעשו משהו, יהיה גם השלכות גם בצד שלהם. אז אני חושב שכל זמן שלא קרה שום דבר, רק מהפחד להיות משותקים, ככה אתה יכול גם חצי שנה להיות משותק. אז אני חושב שאנחנו צריכים להתנהל בזהירות הנדרשת כרגיל, ואם לא יקרה כלום עד יום שני, אז יהיה משחק בטרנר ביום שני, בלי קהל, בצורה כמובן מאובטחת, אבל יהיה משחק, ואם יהיה משחק, אז הופך להיות משחק, בכל מקרה הוא אמור להיות משחק מפתח. אני חושב שכולם יסכימו פה שניצחון של מכבי די יוציא את הרוח מהמפרשים של מכבי חיפה, שגם ככה היום אחרי 10 דקות רבע שעה נראו פחות טוב. ואני חושב, אני אישית גם חושב שטקו זה בסדר, אבל אני חושב שמכבי תל אביב צריכים להתנקות או לשים מחסום מכל מה שקורה סביב, להיות מרוכזים במשחק הזה ולהביא את השלוש נקודות שבלי ספק באמת באמת יקרבו אותנו לבאר.
איך שמכבי חיפה נראו היום, וגם הגישה של ההנהלה, שאולי אחרי זה גם נדבר על זה, עם כל הסיפור של מסיידגו, ועכשיו תוסיפו גם את הפציעה של ענן חלילי, אז באמת יכול להיות שניצחון של מכבי בטרנר ביום שני הקרוב.
כן, יוציא את הרוח מהמפרשים, זה לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין את זה.
זה נראה שרוח אין שם,
זה חשוב מאוד.
זה נראה שגם עכשיו אין שם כלום.
אבל אני בטוח שאם מכבי חלילה מפסידים, ויש עוד משחק בחיפה, זה פתאום מכניס אותנו למשהו שאנחנו לא רוצים להיכנס אליו. ואני בונה על זה, אני בונה על זה שבוא נגיד את האמת, חוץ מלחיפה, וממש השאר שישבנו מול סכנין בדקות האחרונות, מכבי לא היו קרובים להפסד בליגה נגד שום קבוצה, ואני רוצה להאמין שמכבי יודעים שהם צריכים לעשות את העבודה ולהביא את האליפות הזאת.
תגיד, תמיר, אני יכול לשאול אותך שאלה? זה משהו
שלא תמיד.
כן, לא קשור למכבי תל אביב באר שבע. מי כתב את השיר תותים? אתה או זאב נחמה?
אתה מדבר על הלחן או על המילים? כי את המילים, המילים. תמיד זאב כותב. זאב. את המילים, המילים זאב כותב. את הלחנים כתבנו במשותף. המילים של זאב נחמה.
הוא באמת האמין שיהיה פעם תותים במקום מכונות של מלחמה? הוא האמין בזה?
תראה, השיר, אם כבר אנחנו נכנסים לזה, אתה יודע, אתה כותב שיר ואז לוקחים אותו לבאמת מלחמה וזה. הוא כתב את השיר אחרי שראינו את הסרט, מי שזוכר, מלחמת רוז ברוז, על גירושין וכל מיני כאלה, אז זה היה הרפרנס שלו, בכלל לא עניינים צבאיים. תסתכלו על הבתים, הרימון שבזה, אז זה כאילו מאבק בגירושין.
הרימון שבידך.
בידך, זה מאבק בין גבר לאישה, וזהו, כמו בישראל, כל דבר זה מושלח בסוף על מלחמות וזה. הוא לא התכוון שזה מה שיהיה, זה מה שפורש, יאללה, זרמנו עם זה.
אחלה, תמיר, בוא נשמע את יורם, ואחרי זה את מיכאל. יורם, אלן.
אלן, אלן, ערב טוב, שבוע טוב לכולם. טוב, לפני שעה בעצם, כל הקלפים נטרפו, זאת אומרת, אנחנו יכולנו לדבר על המשחק. אם היינו מדברים עליו לפני שעה, אז היינו באמת מדברים על ניצחון של מכבי חיפה, והמשמעות, וטרנר, ומה עושים, ואיך מנצחים, וכו' וכו', אבל אנחנו עכשיו בתקופת ההמתנה. הייתה אחת כזו לפני ששת הימים, לא שאני זוכר, הייתי בן שנתיים, אבל בהיסטוריה, מי שרוצה מוזמן לקרוא, הייתה תקופת המתנה, חיכו שהמצרים התקפו אותנו, בסוף אנחנו תקפנו אותם, זה נגמר בניצחון מזהיר, לא יקרה הפעם, אני לא חושב שאנחנו הולכים לאיזה, אין פה אינטרס לאף אחד בעולם להחזיק פה מלחמה, מלחמת טילים בין ישראל לאיראן, לכן רוב הסיכויים שנחטוף משהו, נספוג את זה וכנראה נמשיך הלאה, ואז כל הדיבורים על הפסקת הליגה וכו', גם יעלמו מהחיים שלנו, זה התסריט האופטימי, ואני מקווה שהוא יתממש, אבל כרגע בשלב הזה אמור להיות משחק ביום שני, אני לא יודע, עד יום שני זה נראה כמו נצח, כל בשעות הקרובות התקפו ובשעות הקרובות התקפו, אם זה החיים שלנו כרגע, עכשיו אם באמת עד יום שני לא התקפו והתרחש משחק, ברור לכולם שהראש של אף אחד לא יהיה, אף שחקן לא יכול להגיע מרוכז ב-100% למשחק בטרנר, כשיש את כל הסיטואציה, אבל כל שחקן יצטרך להתנתק עם מה שקורה ולתת מעצמו, כי למכבי המשחק הזה הוא מאוד מאוד חשוב, אני מסכים שניצחון בטרנר גומר את הסיפור, ושוב, כל הסיפור הזה מרחף מעלינו כרגע כזה עננה, של מה יקרה עד אז. אני מניח שאם תהיה מתקפה עלינו עד יום שני, אז גם המשחק הזה לא יתקיים. ואז בעצם שוב, אנחנו נכנסים לעוד סיטואציה של דחייה, הפסקת ליגה, מה שזה לא יהיה. והדברים מאוד נזילים, אנחנו לא יודעים לאן הדבר הזה ילך ויתגלגל בשלב הזה. לכן הכל הוא על תנאי. אבל אם בכל זאת אני מנסה למכות את כל הרעשים האלה ולדבר על המשחק, אז זה משחק שהוא מכבי חייבת לבוא ולחזור איתו בשלוש נקודות, משתי סיבות. אחד, דה פקטו היא תהיה אלופה בסוף המשחק, ואין ספק שזה יוריד לחיפה את מעט האוויר שעוד נשאר שם, ויתן לה להתעסק בכל סיפורי מסי דגו, ברק בחר, העונה הבאה, מי טוב, מי הולך, מי חוזר. זה יגמור את הסיפור לדעתי, once and for all. אבל זאת תהיה עונה, באמת, אנחנו נזכור את העונה הזאת בסיומה, כעונה מטורפת של מה לא עברנו פה, באמת.
להזכירך יורם את אליפות טבעית שראינו רק בטלוויזיה.
אז אני אומר, זה קצת עצוב שבסוף אנחנו חווינו את הקורונה, שהיה אירוע באמת מבאס ולא נעים, יצאנו מהסיפור הזה, העולם המשיך הלאה, ואנחנו תקועים עכשיו עם כל הצרות שלנו, ועם כל האובדן והכאב והעצב שאין לו סוף, ועם זה אנחנו מנסים איכשהו לחזור לשגרה, והנה, עוד פעם יש לנו עכשיו תקלה, ועוד פעם סיפור, ו...
אתה יודע, יורם טל זרק את זה במשפט, אבל חלילה באמת אם תהיה התקפת טילים, אין לנו מושג מי מהזרים יהיה פה. אני מעריך שרוב הזרים, אף זר נורמלי, לא יגיד אני מוכן להיות פה שהמדינה...
לא, אני אמרתי את זה, וגם אני אמרתי שככל הנראה מכבי, איך שאנחנו מכירים את מכבי, אז בטיל הראשון כבר, אני לא יודע אם בטיל הראשון בכלל יהיו טיסות יוצאות או נכנסות, כן, אבל לדעתי אם תהיה פה מתקפת טילים, אז...
מי מהזרים יהיה פה?
לא, אבל...
יש פה השלכה קודם כל.
מושה אומר משהו נכון, יורם, סורי. מושה אומר משהו נכון,
שנייה,
כי להבדיל מכולן, למכבי יש גם צוות מאימון זר.
בדיוק.
אז אני אומר, כן, יש אבל... פה השלכה, יש פה השלכה קודם כל לגבי הזרים. אני מניח שאם לא מדובר באיזה משהו ספורדי או משהו חד פעמי, אלא הולכים לאיזשהו אירוע יותר מסובך מזה, אז ברור שכל הזרים מתופפים מכאן, וזה כולל גם את צוות האימון של מכבי, וזה גם אומר שהליגה הזאת תם ונשתם הסיפור שלה ונגמר. אף אחד לא יחדש את הליגה בסיטואציה כזאת שלא מדובר באיזה אירוע של אוקיי, הם נקמו, זה יראו מעיראק כמה כתבמים וטילים ונגמר הסיפור. אם זו לא הסיטואציה, אז ברור שהצוות, הצוותים הזרים עוזבים, השחקנים הזרים עוזבים, ואז באמת אין כבר, אין שום ערך לליגה, זאת אומרת, אף אחד לא יחדש את הליגה ויגיד, טוב, בואו נסיים עם משהו, זה לא יקרה. אבל שוב, זה דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם, אנחנו לא יודעים מה יהיה. זה הכל נחשים והשרות.
יורם, אני לא רוצה להיות, אתה יודע, זה שמעלה רעיונות לא, שאף אחד לא רוצה לשמוע, אבל אם תהיה פה התקפת טילים חלילה, אז שוב, לא יהיו פה טיסות יוצאות, ולא יהיו פה טיסות נכנסות, ולכאורה הזרים יהיו תקועים איתנו. אז מכבי, או כל קבוצה אחרת, אם רוצה להקדים תרופה למכה, צריכה לעשות את זה כבר עכשיו, כן? לא שאני בא לתת עצות, ואני בטוח שראשי הקבוצות דנים בינם לבין עצמם, מה לעשות עם הזרים בסיטואציה הזאת, כי זה או היום ומחר לשלוח אותם, או באמת לקחת את הסיכון הזה, כי ברגע שיהיה פה משהו, אז כבר שום דבר, אתה לא תוכל לשלוח אף אחד לשום מקום.
אז גל, פתאום זה יתרון שיש לנו רק שני זרים בהרכב.
נהדר, תמיר, אהבתי.
תמיר, אתה צוחק, אבל אמרתי את זה כמה פעמים בספייסים הקודמים, אמרתי את זה שזה יכול להתהפך תוך רגע הדבר הזה שממקום של סגל בלי זרים, פתאום נגיד איזה גאון, הוא בנה סגל רק על ישראלים, וכל הזרים
של חיפה יכולים
ללכת. כן, אז בוא נגיד...
יהיה סגל של ישראלים בלי מאמנים, כן, קחו את זה בחשבון.
אז בוא נגיד ערב טוב, שבוע טוב ליוסי אסלן, ששידר את המשחק הדרמטי בין הפועל תל אביב להפועל פתח תקווה. הלאה, אני יוסי, איך היה לך?
תודה יוסי, אנחנו מודים לך.
יוסי,
אנחנו מאוד מודים לך.
יוסי, בזמן האחרון...
גל, שעשה שחזור לגול של ריקן קודם.
שחזור אני לא אעשה, אני מבטיח לכם להעלות את האודיו מחר, אבל היה בהחלט דרמטי. אני חייב להגיד לכם שגם אני וגם הפרשן משה סידי ראינו את ריקן מניח את הכדור, ולשנינו לא היה צל צילו של ספק שהכדור הולך בדיוק לחיבור לאן שהוא כיוון. זה היה מכתוב על הפרצוף של כל שחקני הפועל תל אביב, זה היה על הגב של ריקן שהוא סופר ווינר, ופשוט טיל הפינה, ריקן שחקן גדול. אני לא יודע אם זה יספיק להפועל פתח תקווה, כנראה שלא, אבל הוא השאיר אותה בחיים, וגם הפועל תל אביב כבשה גול, אז גם אירוע נדיר שאני מודה עליו.
אבל יוסי, איך היה המשחק בכלל?
לא התעלה לרמה גבוהה, צריך להגיד את האמת, הפועל תל אביב הייתה יותר טובה לאורך כל המשחק, גם לפני הכרטיס האדום, היא הגיעה למצבים, רוחק שם כדור לרן בנימין מהקו, אבל הפועל תל אביב הבעיה שלה שהכלים ההתקפיים שלה, הם כלים התקפיים שהפעולה האחרונה שלהם מאוד מאוד לוקה בחסר, זאת אומרת, ליוס יכול לעבור ארבעה שחקנים, ואז הוא יהיה מול השאר, מתי שהוא צריך לבעוט הוא ימסור, מתי שהוא צריך למסור הוא יבעט, מתי צ'יבוטה כבר עובר שחקן נמצא מול השוער, חוזר אחורה כדי לעבור את השחקן שוב, מאוד מאוד עוד קשה להצליח.
אתה יודע, ככה... יוסי, אתה יודע כן. שאתמול בערב קיבלתי מלא הודעות שבני יהודה שמה גול בשניות האחרונות, אז כתבו לי זה גול של עלייה. אתה יודע שזה הגול של ריקן, תשמע, במעמד מסוים, יכול להיות גול של ירידה של הפועל תל אביב. זה שתי נקודות, זה מאוד מסוכן.
100%, זה אפילו פחות משתי נקודות. פרימו, אני מזכיר לך שהם עומדים לדין בנסיבות מחמירות ויש להם תנאי של נקודות להפועל תל אביב. יכול להיות שהגול הזה הוא עם חותמת מתחת לקו האדום, אנחנו צריכים לחכות לבית הדין, אנחנו יודעים שהוא לא בוחל באמצעים, לא בקרב האליפות, לא במאבק ההישרדות, וכן, זה בהחלט יכול להיות, יש גולים של עליות, יש גולים של ירידות, אתה צודק חד משמעית.
אתם יודעים, הגול הזה של ריקה נזכיר לי את הפנדל של הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים, וזה גם קשור לרד שטיין שלקח את הכדור ובעט למשקוף או מעל השאר, אני כבר לא זוכר, למה אבי ריקה נז לא לקח את הכדור? אנחנו רואים היום שמצב הרבה יותר קשה מפנדל, הוא דחף את השוויון בצורה מדהימה, זה לגנות הפועל פתח תקווה, לקחת שחקן ווינר כזה ולא לתת לו.
גל, אני בדיוק כתבתי בסיום המשחק בטוויטר, איך יכול להיות שאבי ריקן לא בועט כדור כזה, כי גם אבי ריקן במעט פנדלים שהוא לקח לטובת מכבי תל אביב, הם תמיד היו בפנים, בכל הדו-קרבים.
בועט פנדלים בכולן.
כן, זה צרות של אחרים, התחתית בוערת, כמובן יש את המשחקים מחר, צריך לראות באיזה מצב, אם בכלל יתקיימו, אנחנו מקווים ללילה שקט. לגבי טרנר, תשמעו, אני באמת לא יודע מה יהיה, אם יהיה משחק, איך יהיה משחק, זה שאין קהל, אני לא יודע לטובת מי זה ישחק, כי בסופו של דבר הקהל שלנו לא אמור להגיע, של מכבי תל אביב, כמובן לא אמור להגיע לשם, בגלל עסקת הטיעון שסגרו עם בית הדין.
לא נסגרה העסקה, יוסי, לא נסגרה העסקה.
היא לא אושרה, אבל בעצם לא הוציאו מכירת כרטיסים, ואם בית הדין לא יענה עד מחר, אז בעצם מכבי תל אביב, מה שנקרא, כמו שפורסם, אני חושב, באתר ערוץ הספורט, אני לא סגור על זה, שזה איזשהו סיכון כפול, למרות שלרוב, לרוב התובע לא נוהג לשנות עסקות טיעון. מכבי תל אביב צריכה לנצח, הפועל באר שבע עם הרבה מאוד חיסורים. מכבי תל אביב צריכה קודם כל לא להפסיד, כי גם תיקו שם זה 8 נקודות, כשמכבי חיפה צריכה לשחק נגד באר שבע פעמיים, זה נותן איזשהו שקט נפשי, ואיזשהו משוכה קשה שאתה עובר, לעבור את טרנר בתיקו זה גם בסדר, אבל בלי שיש להם את אלדר לופס, ורועי גורדנה לפי דעתי גם נהדר, ומכבי תל אביב ניצחה בכל המפגשים עד עכשיו נגד הפועל באר שבע, היא גילתה עליונות, למרות שהפעמיים האחרונות, סליחה, נגמרו ב-1-0. זה משחק לבוא, ללחוץ מההתחלה עם קהל ובלי קהל, לנצח, ואני באמת מקווה שיהיה משחק כמובן, ולקחת האליפות, ברגע שמנצחים את המשחק הזה, כבר קשה לראות איפה נופלים.
אז הבנתי שרועי גורדנה קשיר, הבנתי שמיגל ויתור קשיר, אז הם נשארים בלי לופז. עדיין באר שבע לא בתקופה טובה, ראינו אותם מפסידים לריינה. בלי קהל, טרנר זה הצטדיון ביתי, אי אפשר לומר שהקהל לא דוחף את הקבוצה. אני חושב שהיעדר הקהל הוא יתרון ברור למכבי תל אביב. צריכים לבוא ולקחת את המשחק הזה בלי קהל. מכבי כבר עשתה את זה פעם אחת השנה. אנשים שאומרים לנצח קבוצה 3 פעמים בשנה, זה הסתברות בלתי תלויה חברים, זה לא קשור לשני משחקים הקודמים, זה משחק חדש, זה בלי קהל, זה אנרגיות אחרות, אז אני מאמין שיהיה בסדר. יותר מאוחר גם נדבר על התחתית יוסי, וגם נדבר על בית הדין, עדיין אני לא חושב שהדיון מחר יכול להיות רלוונטי בצורה כזו או אחרת, כי במידה והדיינים יקבלו את עסקת הטיעון, אז למעשה עסקת הטיעון לא שווה שום דבר, כי מכבי תיענש ולא תיענש ותסכה מן ההפקר, אז קשה לי להאמין שמחר יתכנס בית הדין כדי לאשר את עסקת הטיעון הזאת, זה נראה לי קצת מגוחך, אלא אם כן, אני לא יודע, יקרה משהו בלתי צפוי. תקנו אותי אם אני טועה.
עכשיו אני אגר מה שאתה אומר.
אתה לא טועה, דל. כי אם העסקת טיעון היא לבאר שבע, ונגד באר שבע לא היה קהל, המשחק הבא שזה אמור לקרות, זה מכבי חיפה.
נכון. זה מכבי תל אביב ניסו להימנע.
אז מה היה קורה אם היו מאשרים את עסקת הטיעון ועדיין לא היה מתקיים משחק עם קהל?
זה אני לא יודע.
מה זאת אומרת? עוד פעם טל, מה השאלה?
אני שואל, מה היה קורה אם היו מאשרים את עסקת הטיעון בחמישי, והיום בערב מחליטים שאין קהל בבאר שבע?
אז מכבי הייתה זוכה מן ההפקר. עסקה זה עסקה.
זהו, השאלה אם זוכים.
לא בטוח, גל, לא בטוח.
הדיינים כבר הראו לך שהם רוצים, הם הולכים איתך עד הסוף.
5,000 מנויים, לא 5,000 מנויים. ממציאים חוקים מחדש, ממציאים תקנות. הלאה, כמול מי אנחנו יושבים ומתנהלים.
כן, הם יכולים לבקש על קהל נוספת.
אני חושב שאם החלטת פיקוד העורף שאין קהל בכלל, אז זה לא מזכה את מכבי תל אביב. זה לא שהיא עושה וי על המשחק הזה.
אני מאמין... לא, אני מאמין שאם מכבי הייתה סוגרת עסקת טיעון, אבל זה תיאורטי, זה לא נסגר, זה לא נחתם, ולא היו מכניסים קהל, אז העונש לא היה עובר למשחק הבא, לדעתי, כן? אין סיבה שהעולה שיעבור, מכבי לא אשמים שבמינלת החליטו שהמשחק יהיה בלי קהל, מכבי רוצה לבצע את העונש. אני לא מאמין, אבל כרגע...
זה לא מינלת, זה החלטת פיקוד העורף שלא יהיה משחק, שלא יהיה קהל.
פיקוד העורף, נכון, אתה צודק, כי זה לא מינלת, מינלת החליטו שלא יהיה... שלא יהיו 1,000 צופים, זו החלטה של המנהלת, היא יכלה להחליט על 1,000 צופים.
זה גם לא 1,000 גל, זה 1,000 כולל כל השחקנים, אנשי הצוות, הבטחה, אנשי הצדיון וכהנה וכהנה.
אגב, אתמול קצת ניסיתי ללמוד את כל הנושא הזה של בית הדין, וקראתי פה הרבה ציוצים וכתבות, אז אין קשר לזה שהתובע או הדיין ביקש לשנות את הסעיף עבירה, איך קוראים לזה?
נסיבות
מחמירות, כן. אז קודם כל, אני ראיתי את הזימון, ראיתי את הזימון של מכבי חיפה לבית הדין, שגם היה מצוין גם מכבי תל אביב הייתה מוזכרת שם, וכבר בזימון לבית הדין, בלי קשר למחמירות, לא מחמירות, צוין בפירוש, שהתובע ידרוש שגם מכבי חיפה וגם מכבי תל אביב, יקבלו משחק אחד ללא קהל, מהסיבה הפשוטה שלפי התקנון החדש, פירוטכניקה בפעם השלישית, זה מזכה במרכאות את הקבוצה, במשחק ללא קהל חוץ. אז אין קשר לנסיבות.
אבל רגע, יש לי שאלה, הרי אנחנו, יש את המשחק לבאר שבע, ואחרי זה יש לנו הפועל חיפה בבית וסכנין חוץ. סליחה, בריינה חוץ, נכון?
נכון.
אז למה שבאפילו את בריינה חוץ?
לא, כי יש חוק שרק מעל 5,000 מנויים, כאילו, זה...
קבוצת הבית צריכה שיהיה לך מעל 5,000
מנויים. מעל 5,000 מנויים?
כן.
זה טוב, נו. כתוב שלא
יודעים. זה אבסורד שנועד לשמור או לא לשמור על הקבוצות הקטנות, כי בפועל, כן, אתה אמור להביא פחות אוהדים לבאר שבע, פחות אוהדים לסמי עופר, מול מה שאתה יכול להביא, נגיד, לנתניה, פתח תקווה, הרי לסכנין אף אחד, רק... אני לא יודע מי ייסע לסכנין, אין סיכוי שאני אדרוך שם, אבל לריינה, נגיד, היית מביא, או לא משנה, המטרה הייתה לשמור על הקבוצות הקטנות, אבל זה עוד אבסורד, זה עוד אבסורד שמבדל קבוצות בתקנון הזה.
זה באמת, זה פשוט בדיחה הדבר הזה.
זה מפלה בצורה קיצונית והזוי.
אז אין קשר, אין...
אני רצה לאליפות מול קריית שמונה. תיאורטית במצב הזה, קריית שמונה כן יהיה לקהל, מכבי תל אביב לא יהיה לקהל.
נכון.
בסדר, אבל שוב, את התקנון הזה החליטו הקבוצות יחד עם, לא יודע, ראשי המינלת, ראשי התאחדות, תן לי שמץ של מושג.
תראו, זה הולך, גל, זה הולך למצב ש בסבירות מאוד גבוהה, שלא יכירו באמת לא יכירו בסיפור הזה של טרנר כהפעלת העונש, ואז יעבור באמת לחיפה.
נכון, אבל אני מאמין אני רוצה להאמין שמכבי תבוא ותטען שהגיעו להסכם טיעון, אני מאמין שגם יעל מרגלית וכל ה... יש לנו צוות משפטי מאוד מאוד טוב, אז יבואו ויתנו, ואולי נסו להעביר את זה לעונה הבאה או לשנות, אני מאמין שיקרה משהו כזה, זה מה שאני רוצה להאמין. מיכאל, תשלים.
תראה, אני חלק רגע את המשחק בטרנר לשתיים. קודם כל ההודעה הזאת של דובר פיקוד העורף ברמה האישית, רגע, אני מוציא את הכדורגל החוצה, מביאה עוד פעם את המציאות שאנחנו חיים בה לרגעי C, כי אתה אומר, איזה עוד מדינה בעולם יכולה להיות במציאות כל כך הזיה, שבא מפקד פיקוד העורף או דובר צהל ואומר לך, אם מחר אתה יכול לצאת מהבית או לא יכול לצאת מהבית, יש לילדים שלך מסגרות או אין לילדים שלך מסגרות, אני יש לי שני ילדים, אחד באלף, אחד בבית, אני יודע שהוא יכול להסתדר. מה עושים מחר הורים שמרוויחים שכר מינימום, ויש להם שלושה ילדים קטנים בבית, או, שני, או ילד אחד קטן בבית, אמא חד הורית, מה היא עושה מחר? מה היא עושה מחר? מה היא עושה עם הילדים? היא צריכה מהכסף הזה ילד שלה אוכל, מה היא עושה מחר? אז מקומות עבודה כן, אבל מסגרות לא, וזה כל פעם קורה מחדש, המציאות הזאת שאנחנו התרגלנו כבר, שמקים בנו, הפיקוד פה כל פעם...
אני אגיד לך מה היא תעשה, מיכאל, היא תעשה מה שעושים עכשיו... חצי שנה מפונים מהצפון והמפונים מהדרום והפליטים והסורדים וכל החבורה הזאת.
אבל הם המדינות משלמת להם,
איזה משלמת להם? בן אדם ששרד שם את הטבח בשביעי באוקטובר מקבל 1,300 שקל בחודש. מה יש לך תקוס עם 1,300 שקל? אנחנו לצערי, אני אומר את זה, כל איש לנפשו כאן. ככה זה נראה.
נכון, וזה כשאני אומר המציאות מכה בנו בפנים, פעם נוספת זה, כי תסתכל אחורה, מה זה קורונה? אתה רואה שהמדינה הזאת, פשוט משהו פה נשבר, משהו פה בסדק, בחברה שלנו, הופך להיות לא תקין. אנחנו חיים במציאות שהיא לא סבירה באף מקום בעולם. איפה שיש אנשים שאתה מכיר אותם, שלא גרים בגבולות מדינת ישראל, תשאל אותם ימי פעם ויכולים לקום בבוקר, ואיזה מישהו מהצבא יגיד להם שמחר לילדים שלהם אין מסגרות, הם יצחקו לך בפנים, אבל לנו זה נראה טריוויאלי, ואנחנו מוכנים לקבל את הכל. זה רגע... ברמה האישית, אני שם את זה בצד, זה פשוט מתסכל אותי, אני אומר את זה בתור רבא צעיר, אבל...
אז בוא נדבר על המשחק, מיכאל, מקצועי.
אז בוא נדבר רגע על המשחק. תראה, עוד לפני המשחק, אתה צריך לדבר רגע על בית הדין וההזיה הזאת של אבוקות, בוא נדבר רגע על האירוע, בסדר? אבוקות שנדלקו, שלא נזרקו לדשא, שלא הפריע לאף אחד, בהחלטה של שופט, שהוא כנראה מהחלשים בליגה, שהחליט לעצות המשחק פעמיים, מקבי ומקבי חיפה הולכות לבית הדין. אז על מה? אז אם האבוקות לא נזרקות לדשא, אתם מוצאים את המשחק והקבוצות הולכות
לעונש? מה הקשר לעצירת משחק, מיכאל?
כי על מה מכבי עולה לבית הדין? על זה שנדלקו
אבוקה? על אבוקה. כל אבוקה זה 1,500.
סבבה. אז אם כל אבוקה זה 1,500 שקל, מכבי ספרה 12, הכנס צריך להיות 18, נתנו כנס 30. כי לא אין פה שום אחידות בשום מקום. עכשיו, גם בבית הדין צריך להפעיל איזשהו שיקול דעת. כי אתה בא ואתה אומר, אתה לא רוצה שידליקו אבוקות, סבבה. אבל אם מדליקים אבוקות ולא נזרק לדשא, ואת עדיין נותן אנשים מחמירים, אז מה הקהל שמדליק את האבוקות מבין מזה? שלא משנה מה תעשו, תעניש אותו, אז הוא ידליק. אז הוא ידליק, הוא יסל חדף קו, הוא ימשיך לזרוק, והקבוצות ימשיכו לעשות דיסקוטיום, וזה ימשיך, זה הרגלגל שלא ייגמר. אז איזשהו צד רגע צריך לרדת מהעת. אז גם בית הדין יכול להפעיל שיקול דעת.
בוא נדבר אחרי זה על בית הדין, מיכאל, נשאיר אולי, כן.
אז בוא נדבר רגע מקצועי, תראו, בסוף טרנר זה מגרש קשה. אנחנו כמעט תמיד חוץ ממשחקים בודדים, אנחנו מתקשים שם חוץ מהפעם האימיבית שנתנו שם 4-0 והיה באמת קונצרט, ברוב המשחקים אנחנו באמת מתקשים שם, גם הפועל באר שבע היא קבוצה טובה, לפחות בפורמה יחסית טובה, אני חושב שהרבה יהיה תלוי שוב בכוכבים שלנו, שזה זהבי, שזה מילסון, השחקנים שבאמת מתעלים על עצמם, המשחק נגד מכבי חיפה לא היה טוב, בטח עכשיו שוונוברים לא משחק, הרבה תלוי מי יהיה בשש, אם זה יהיה קרצב או גבי. אני לא רוצה להגיד גולסה, כי אני לא חושב שגולסה במצבו צריך לראות דקות במכבי, בטח אחרי המשחק נגד מכבי פתח תקווה והגביע. אז אני קודם כל הייתי שם את קרצב בשש. ההגנה, אם היא קשירה, מי שפתח נגד מכבי חיפה, אז הייתי ממשיך, כן, גם עם דוד זאדה במקום רביבו, לפחות למשחק הזה. ההתקפה, אני חושב שהיא די סגורה. מכבי צריכה לבוא לעשות את שלה. על פניו הקבוצות, זאת אומרת, הסגלים די מאוזנים. כל תוצאה שיהיה במשחק הזה לא תפתיע אותי. מכבי תפסיד או יהיה תיקו, מכבי תנצח, היא די תוצאה הגיונית. כאילו, אין פה איזושהי עדיפות לצד כלשהו. אני מקווה שמכבי כן תדע לעשות העבודה, ולא עכשיו תוריד את הפער מחיפה, כדי שאנחנו נלחץ, בתקווה שבכלל יהיה משחק, כן? אנחנו מדברים פה רגע סיוריאליסטי קצת.
כן. זה... נדבר כבר על ההרכב, לפני זה אני רוצה את ענבל מנור, אהלן ענבל, שבוע טוב.
אהלן, שבוע טוב, מקווה שנשמע קצת צורות טובות, כי היום הזה בא די מקולקל לכולם, אני מתאר לעצמי. האמת שאני די קרוע בתחושות שלי, כי אנחנו רגילים לחיות פה במציאות של הפחדה, אבל צריך לפעמים גם באמת, אוקיי, אני מכיר את כל סיסמאות החיים צריכים להימשך, ולא צריך לתת לאויב ונצח, וצריך להמשיך את החיים בכל מצב, ודברים האלה הם נכונים. אז אני קרוע בין זה לבין לבוא ולהגיד, רגע, אולי פאק את כדורגל, אולי בוא נקפל את העונה הזאת, נקפיא ירידות, בליגה הלאומית הסתיימה עונה סדירה, שתעלו מי שסיימו 1-2 עם בני עודה קריית שמונה, לא יהיה בלי ירידות בלאומית, בלי ירידות בליגת העל, להכתיר אלופה לאחוזי הצלחה, ולקוות שיהיה פה קצת יותר טוב לקראת הקיץ, כשאפשר לפתוח את העונה הבאה. אני בכלל לא בטוח שזה לא האופציה הגיונית עכשיו, מאשר
לחיות מיום ליום. אתה שמעת אותי
מתחיל? לא שמעתי, אם אני חוזר על מה שאמרת.
כל הכבוד, זה מילה במילה, אני אוהב מה שאמרת.
כאילו אתם מתואמים, שני נתניהו.
באמת, אני חשבתי שאולי הוא שמע אותי, אם הוא לא שמע, זה אחד לאחד.
אני לא אומר את זה, אגב, בשום פוזיציה שהיא. חשוב להגיד את זה.
אתה צודק, אינבל, אתה צודק.
כי בעונה כזאת...
אינבל נעלם?
כן, גם לי, יכול להיות שהמסך נסגר לו משהו.
שומעים אותי עכשיו?
עכשיו כן.
אני אומר, אני לא אומר את מה שאמרתי על איזושהי פוזיציה, באמת שלא. לא מהצד של נתניה, לא מהצד שלכם, לא משום דבר. ברור שאם עכשיו מכתירים את מכבי תל אביב כאלופה לאחוזי הצלחה, זה יהיה מי שיצקצק, אליפות עם כוכבית, ואתם מכירים את כל השיח, אבל זה באמת בטל ב-60 בעיניי, כי צריך לחשוב, אם יש פה בכלל היגיון שחק כדורגל במציאות כזאת, יכול להיות שבעוד, אני מקווה שבעוד יום יומיים הכל יחזור לסוג של שגרה הזויה שגם התרגלנו לחיות בה, אבל אם לא, לחיות מהודעה להודעה להודעה להודעה, שאף אחד לא יודע באמת איפה הילדים שלו יהיו מחר, ואם הוא ישן במקלט או ישן עם עין אחת פתוחה בבית, אז אני לא רואה היגיון בלשחק כדורגל, זה מכוחך בעיניי.
אני לא רוצה להלחיץ אף אחד, אבל ברק רביד מצייץ שאיראן פתחה במתקפה נגד ישראל באמצעות שיגור כתב"מים, כך אמרו לי 4 מקורות אמריקאים וישראלים.
יש בערוץ 12 עשרות כתב"מים שוגרו לישראל, זה לוקח להם 9 שעות.
בהצלחה למלאכים.
אז סלחו לי שאנחנו יכולים לדבר פה על הרכבים ועל משחק ועל השפעה של קהל, אני בכלל לא בטוח שיהיה משחק, אני לא בטוח שיהיה משחקים מחר, המשחקים שאמורים להתקיים, ואני לא, אני באמת רב עם עצמי מה אני חושב, האם צריך מחר מנהלת הליגה והתאחדות צריכים להודיע על כיפול העונה הזאת בווריאציה כזאת או אחרת או לא, אבל...
מההיכרות שלי, מנהלת הליגה, אינבל, צריך לקרות פה דברים ממש ממש חריגים, כדי שהעונה הזאת תסתיים. רגע, אני לא הבאתי דעה,
לא, זה לא נשא דעה, אני חושב שאחרי יום יומיים, כשיראו לאן הסיפור הזה הולך במידה, וזה לא זבנג וגמרנו, אין ספק בכלל, שכל מה שאתה אמרת זה נכון וצודק, זה מיותר יהיה לחלוטין להמשיך את העונה הזו, זה בלתי אפשרי, זה גם לא הוגן, זה גם לא אגון, צריך לגמור את הסיפור הזה, במידה והסיפור מסתבך, ואנחנו עוד פעם באיזושהי מלחמה, אין בכלל, כל מילה נכונה, אני מסכים לחלוטין, זה באמת כבר יהיה בדיחה כל הסיפור, בדיחה רעה, עצובה, לא יכולים להפסיק עכשיו את הליגה, ולהגיד טוב בוא נחכה בסוף, זה לא יעבור.
לא, אין זמן לך.
ואני מזכיר לך, אינבל, אני מזכיר לך.
כל ביטול משחקים גומר את העונה, זה לא, אין זמן
לך. לא, לא רק זה, אני מזכיר לך שכבר, בגלל הקורונה, שונה תקנון ההתאחדות לכדורגל, והוחלט שאם עברת 75% מהמשחקים, נדמה לי בליגה הסדירה, אפילו לא בפלי אוף, ואז העונה, הליגה נפסקת מכל סיבה שהיא, אז בעצם היא לא מתחדשת, מכריזים על אלופה ויורדות ונגמר הסיפור.
ככה או ככה עברנו 75%.
יש למישהו ספק שרובי, למישהו חושב שרובי יישאר פה בשנה הבאה?
או נשאר כולנו פה בשנה הבאה, ודבר
על... שוב פעם, בוא נחכה ונראה בימים הקרובים איך זה מתפתח.
אני מצטער על ה... אתה יודע, אני מרגיש שאני קודר ואני מנסה כאילו לא להוציא חוץ את כל מה שאני מרגיש, אבל אני לגמרי לא חושב ש... אם אנחנו נכנסים עכשיו פה ל... סריה של ימים במקלטים ולחץ ומלחמה בגזרה אחרת, אז אני לא רואה בכלל את העונה הזאת ממשיכה או מסתיימת.
אינבל, אני לא רוצה להלחיץ, אבל מתחילים להתקן, כאילו, עדכונים לא טובים כבר, בהמשך למה שזרקתם על ברק וזה, כאילו, ברק רבית. כאילו, מאשרים את זה יותר ויותר, ולכו תדעו לאן...
כן, כן.
לאן באמת, כאילו, בוא נגיד שהנחיות כנראה ולא יצאו סתם, ולא יצאו סתם
מהר. אני אפילו לא יודע איפה המקלט שלי פה, בסדר.
אז בואו, תצלחו לי שאני מבטר היום על שיחות כדורגל כאלה ואחרות, וכן, הולך לארגן את המקלט.
אחלה, ענבל, תודה, תודה בינתיים.
שיהיה לילה שקט לכולם.
לילה שקט ללא ספק. תשמעו, באמת, באמת
מצוות. רגע, מה שעכשיו? השעה עכשיו רבע ל-11, הם כותבים שכתבה מגיע לישראל 9 שעות, זאת אומרת, ב-8 בבוקר הם אמורים, אם לא יירטו את כולם, אז ב-8 בבוקר.
אני מאמין, אני רוצה להאמין שירטו כתבאמים.
נעביר לילה שקט.
כן, אני מאמין שירטו כתבאמים מטוסים, והשתדלו לעשות את זה לא מעל שבי ישראל, אז אני לא חושב ש... טוב,
עזבו. הכתבאמים לוקח להם משהו כמו 9 שעות, ומה שאני חושב, אם אני נכנס לראש של האיראני, מה הם ינסו לעשות, אז יש להם כמובן את הטילי שיות, שזה כבר עניין של עשרות דקות, יחד עם הפרוקסיז אולי מחיזבאללה וזה, לנסות לתזמן את כל זה בבת אחת, ככה שיהיה עומס על מערכות ההגנה של ישראל, ולהשיג איזשהו הישג.
בקיצור, אחלה דיון על כדורגל, חברים.
צריך גם לזכור רגע, שאם רגע רוצים לנהל את הדיון הזה, ושוב, אף אחד מאיתנו, אני לא מניח שהיה לו קריירה צבאית ענפה מדי, אבל כנראה שהאיראנים ינסו לכוון יעדים אסטרטגיים של מדינת ישראל, קרי, שוב, אני לא רוצה להלחיץ אף אחד, אבל צריך להבין רגע מה זה אומר. זה אומר, בסיסים שיודעים שהם נמצאים במקום מסוים, שהם סמל, נגיד כנסת ישראל לדוגמה, עזריאלי לדוגמה, דברים כאלה, זאת אומרת, זה כנראה הכיוון.
לא, 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 הרבה יותר דרומה.
שוב, עוד פעם, אני לא מדבר.
הרבה יותר דרומה.
מתחיל בדלת, תמיר?
זה היעד האסטרטגי, הכנסת לא מעניינת אותם, תאמין לי.
לא, אני חושב שהם מנסים לייצר איזושהי תמונה. שוב, אני לא איש צבא, מעולם, מקסימום שעשיתי, נלחמתי במקלדות ועכברים, אבל ממה שאני מבין, המטרה היא לייצר כנראה איזושהי הישג ניצחון שלהם, שבהם אומרים, הצלחנו להגיע עד ל כנסת ישראל, עד לעזריאל, יוצא מסחור שהסיפור באירוע הזה זה לא רק ההתקפה של האיראנים, כי זה שהאיראנים תוקפים ונגיד התגוננו זה בסדר, או הצלחנו להתגונן ומשהו קטן חדר, ללא נזק בנפש כמובן. השאלה מה קורה ביום שלכם, אם אנחנו מגיבים ואיך מגיבים, ואם זה עכשיו נכנס למלחמה כוללת, הנה היום לדוגמה השתלטו על ספינה, אז עכשיו גם אין ספינות, זאת אומרת, יש פה אירוע שהוא קצת יותר ממדינת ישראל הקטנה.
מיכאל, בסוף, בסוף, בסוף יש פה הזדמנות, גם לספר, לחסל את הסיפור האיראני, התרברבו פה, שהכינו פה אופציה צבאית וקשקושים. בוא נראה, בוא נראה מה, מה, מה הסיפור הזה של 10 שנים של מיליארדים שהכינו פה, כדי לתקוע את המתקני גרעין של איראן. נראה, בבקשה. האם הכל היה באמת פושים ופנטלים, או שאז באמת עשו משהו?
חד משמעית מסכים, כי זה כבר נהיה, אתה יודע, המציאות הזאת שבה אתה קם בבוקר, אתה עושה תוכניות, אתה יודע, אנשים מזמינים טיסות לחול, מנסים להעריך איזשהו אורח חיים. ותחשוב, כל איזה כמה חודשים, כל איזה חצי שנה, בא לך איזה, בוא נע, זה טירוף מוחלט, כאילו, אתה יודע, זה לא נתפס.
ואז אנחנו מבקשים מהזרים, או לא מבינים למה הם רוצים לברוח מפה, אתה מבין? אנחנו ישראלים.
למה לא רוצים לבוא לפה, כן.
יש לנו, אין לנו מקום אחר, באמת שאין לנו מקום אחר, זה לא קלישה, אבל מצד שני, עדיין המציאות היא מציאות עזויה, ואנחנו לא מצליחים לקבל אותה, או לחיות לפי הגחמות של האיראנים, אז בטח ובטח, שחקנים זרים, אנשים זרים, שוואלה, הם יכולים לעזוב את המדינה ולהיפטר מכל הכאב ראש הזה, אז אולי כדאי מאוד להעריך את הזרים גם, שבאו ומשחקים פה, וצוות, צוות המאמנים, הכל, כאילו לא רק מכבי תל אביב כמובן, אז אפשר להבין למה... למה הם לא רוצים, או למה בעתיד לא ירצו לבוא לפה, מאמנים זרים,
אבל רק, זרים. גל, זה רק זרים שמחזיקים שלט, לא אלה שפחות...
מישהו רוצה לנחש באיזה מערך נעלה נגד האיראנים?
תמיר, אם לא הבנת, זה הגנה נגד התקפה.
לא, אבל קודם כל באתי...
והליפות לוקחים דרך ההגנה, אני מזכיר לכולם.
תמיר, קודם כל שהמאמן שלך יצא מהבונקרים שלו, ויתחיל לתפקד כמו מאמן, ואז תוכל להאמן מערך.
בסוף זה
יגזר. המאמן הזה יצא...
המאמן שלנו זה יוסי, המאמן שלנו זה יוסי אבוקסיס, לא הצליח להפקיע 7 משחקים, וגם כשהוא מפקיע הוא חוטף שוויון בדקה ה-90.
מאמן.
אבל תמיד יש לו עוד הצעה לעוד קבוצה.
מדהים, מדהים, באמת. יוסי, תשמעו, באמת, יוסי אבוקסיס, אני מכיר פה את התקשורת על בוריה כבר כל כך הרבה שנים, ו...
אבל האולטרס אוהבים אותו, את המאמן
שלנו. אם היה פה איזשהו מאמן זר, בטח ובטח מאמן של מכבי תל אביב, כן? שהיה משיג את התוצאות האלה, כן? לא היה נותן גול שבעה משחקים, ומדרדר את הפועל כמעט מתחת לקו האדום, ואז שהוא נותן גול מול 10 שחקנים, הוא חוטף גול בדקה 90, אני לא יודע כבר מה היו עושים לו, באמת.
יש תוכנית בערוץ הספורט, איך זה נקרא, בצהריים, שיושבים שם שני חבר'ה מאוד מסוימים. כן, הם אוהבים תמיד לצלוב כל מיני אנשים, את רובי קין, את מסיידגו, את האו, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. אף פעם לא שמעתי שום התייחסות שלהם לאדון יוסי אבוקסיס, שהגיע להפועל תל אביב.
גם לא תשמע.
ברור שאני לא אשמע. הבן אדם הגיע להפועל תל אביב וחירב אותה, נקודה. חירב אותה.
יורם, גם יוצא הפועל תל אביב האחרון מחרב על קבוצה בהולנד, אתה כאילו... כל מה שיוצא משם, או כל מה שקשור לשם,
לא, אבל, לא רוצה להגיד... אבל אייקס לא קשור, אבל כאן נסבל למועדון בטראומה. כאילו...
לא, זה, לא יודע, זה מתחבר ביחד.
רימו, התייחס אותך.
וואלה, קפת, תקשיב. מה שיוסי אבוקסיס עושה בהפועל תל אביב,
זה בלתי נתפס. אני רוצה לשמוע את פרימו, אפרופו חמש באוויר, אז בוא נשמע גם את דעתו של משה פרימו.
קודם כל, בחמש באוויר יש חמש תוכניות בשבוע. לפחות בתוכנית שלנו, שאני ישבתי עם רז ואלי יוחנה לפני או שבוע או שבועיים, קיבל ביקורת נוקבת ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אני לא חושב שיש אצלנו קטע כזה של לשמור על מאמן. אין דבר כזה. יוסי אבוקסיס קשה.
לא, אני כיוונתי את הדברים שלי לבן אדם מאוד מסוים שיושב איתך.
בסדר.
כן, הוא מאוד הפליא אותי שהוא שותק. הוא תמיד ידע לבקר את כל העולם, אוקיי? את כל העולם. הוא שותק במקרה של אבוקסיס, למה? זה כתב שגם מסקר את הפועל תל אביב. כתב הבית שלהם, למה אתה שותק? למה אין לו מה להגיד על יוסי אבוקסיס? מה קרה?
טוב, זה צריך, אתה יודע, יורם, אני צריך לשאול.
אני יודע, חפרים חס וחלילה, שאני לא, גם לא רוצה לזה. סתם הערתי הערה, שבאמת מעורר בי פליאה.
מצוין שיש ביקורת על כל תוכנית ותוכנית, אני אוהב אותה, ואני לוקח אותה תמיד לתשומת ליבי. במקרה של אבוקסיס, אני יכול להגיד לך שבתוכנית של לפני שבוע או לפני שבועיים, כולל אלי יוחנה, שאני זוכר שהוא אמר, אני אוהב את יוסי אבוקסיס, אבל יוסי אבוקסיס נכשל, וגם רז אמר, וגם אני אמרתי, ואתם יודעים מה? תשמעו, עזבו את המצב, נניח עכשיו שלום והכל בסדר, ואנחנו הולכים עד סוף העונה, אם אתם שואלים אותי, אבוקסיס צריך להיות מפוטר מהפועל, צריכים למנות את תואמה במקומו. אבוקסיס לא מוביל אותם למקום טוב. יכול להיות זה קרמה, יכול להיות הוא מאמן לא טוב, לא יודע. מה שקורה עכשיו בהפועל תל אביב, הוא יכול להוביל אותם לליגה השנייה, ויכול להיות
צריך להתפטר ממנו. השאלה אם זה רק יוסי, משה, השאלה אם זה רק יוסי, ולא גם כל מצבת השחקנים והסגל המאוד מאוד מאוד חלש שיש להפועל.
אבל אותו סגל, או... אותו סגל עשה תוצאות לא רעות כשקראו לו מייקל ולקניס. וגם עם בורחה למה, התוצאות לא היו כמו אצל אבוקסיס. בוא, הם לא מסוגלים לתת גול, זה בטיחה, מה זה הדבר הזה?
אז בואו נדבר, אם כבר אנחנו ככה סטינו מהנושא המדיני, ביטחוני לשמחתי, בואו נדבר על התחתית. אני לטענתי... קבוצות כמו מכבי נתניה ואולי הפועל תל אביב מאוד בסכנה ומאוד בוא נגיד מאוד לא מוכנות למאבקי תחתית. אם אני לוקח את ממסע מחשדות שכמעט בכל שנה נאבקת בתחתית ויש לה הרבה ניסיון וזה מאוד מאוד חשוב, ראינו גם את הפועל חדרה, ראינו את ביתר ירושלים נאבקת מול הפועל חדרה שמשחקת סגור, וברק יצחקי היה רגיל לשחק מול קבוצות של לוחצות ובניות כדור, ופתאום ברק יצחקי, אנחנו רואים שהוא לא כזה טלנט גדול, עדיין יש לו עוד הרבה מה ללמוד, והוא הכניס את ביתר ירושלים, שגם לא רגילה למאבקי תחתית, הכניס אותם עמוק לתוך מאבקי התחתית פרימו, מה, גם נתניה אגב.
אני אומר לכם שקבוצות בדיוק, הזכרת, קבוצות מהסוג של ביתר ירושלים ונתניה, יפסידו את רוב המשחקים לחדרה, אין מאצ'אפ, אין תיאוריה במשחק הזה, זה משהו שונה לגמרי, אי אפשר לנצח, אי אפשר, הם ינצחו פעם או פעם, תשמע, אתה רוצה לראות את הווינר שלי? לא במשחק הזה נפלתי, במשחק הזה הלכתי 2, ביתר ירושלים נגד נתניה הלכתי 2, חדרה נגד נתניה אמרתי חדרה ינצחו, אין מאצ'אפים במשחק הזה, אני אומר לך, הסגל של ביתר ירושלים יגידו יותר טוב, שוע, דור מיכה וזה, הקווים שמכין חיים סילבס, והוא מומחה בזה, קשה מאוד לנצח אותם. זה בכלל לא...
לא, אבל הוא גם עלה היום, הוא עלה היום עם, עם מערך הזוי מול, מול חדר.
זה הרכב שלו, לא, 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 זה הרכב שלו בשבועות האחרונים. וזאת הטעות של אלמוג כהן וברק יצחקי, שהרכב הזה יכול להיות טוב נגד מכבי תל אביב, אבל בטח לא נגד
נכון,
חדרה.
נכון, לא עשו לא התאמה.
נתניה,
לא
נתניה ומכבי פתח תקווה ניסו להניע כדור, ביתר חטפו כדורים ושמו גול, כנ"ל נתניה, ואז הם היו צריכים להערך בצורה שונה לקבוצה שמסתגרת בשליש האחרון, וברק יצחקי כנראה עדיין לא ערוך לדברים האלה.
שמה, בוא, חשב... בוא אני אתן לך סקופ, לא סיפרתי אותו עד עכשיו אף פעם. יוסי אבוקסיס משחק ההפך ממכבי נתניה, הוא דפק את נתניה איזה פעמיים שלוש בכל עונה. כל משחק אותו דבר, זה התחיל עם דראפיץ' וברדה, ועם שיח, ועם בן אילם, ועם כל מי שאתם רק רוצה, יוסי אבוקסיס בא, חיכה מאחורה, כל חטיפת כדור דפק לנו גול. ואני דיברתי עם אלמוג כהן לפני גמר הגביע, אמרתי לו, אלמוג, אי אפשר בגמר הגביע לתקן. אם לא למדתם את יוסי אבוקסיס לגמר הגביע, אתם תקבלו בראש גם בגמר הגביע. ומגיע גמר הגביע, והמטומטמים האלה, תסלחו לי על הביטוי, לא למדו, ויוסי נתן להם בראש בגמר, וזה מה שהוציא אותי מהכלים. כי אני ראיתי מה הולך, אם נתניה הייתה באה למשחק נגד בית"ר ירושלים בגמר הגביע, כמו אבוקסיס, אל תתקפו אותם ותלחצו אותם, שחקו אתם הגנתי, תנו את הכדור ברגליים של בית"ר, בואו נראה מה הם עושים. עשו הפוך. עוד פעם לחצו, עוד פעם זה, נתנו שלוש בקלות, וזה מרתיח אותי שמאמנים לא רואים ולא לומדים ממשחק למשחק.
יוסי, בוא נשמע את יוסי לגבי היורדות, מה האימור שלך?
תראה, אם אני חייב לאמר, אני באמת חושב שהפועל תל אביב היא ביפר הקבוצה החלשה ביותר בתחתית, אני לא מדבר גם על ההורדת נקודות שצפויה להם, אני גם משדר הרבה את אשדוד השנה, יצא לי אולי הקבוצה ששידרתי הכי הרבה לשדר את אשדוד השנה. יש משהו מאוד לא ברור באשדוד, זאת אומרת, יש משחקים שאתה אומר איך היא נמצאת בכלל במקום הזה בטבלה, ויש משחקים שאתה אומר מה זה, הם לא יודעים להעביר פס. ואתה לא יודע איזה קבוצה אתה הולך לקבל, באמת שאני לא יודע, אני באמת חושב שהיא מאמן יותר טוב ויותר מנוסה, אשדוד כבר הייתה יוצאת מהתחתית. המשחק מחר הוא סופר קריטי, במפגש הקודם, מתי זה היה? לפני חודש, חודש וחצי, מכבי נתניה הייתה נוראית במחצית הראשונה. אשדוד נתנה שם הצגה במחצית הראשונה, אבל לא שמה גול, נירון היה בצוגה מאוד מאוד טובה, ואז במחצית השנייה נתניה עלו, נתנו שניים, נגמר הסיפור. זה יכול לקרות גם עכשיו, אנחנו לא יודעים מה אנחנו נקבל, אני כן חושב שבלבול לעומת אלי לוי זה משמעותי, אני לא יודע מה בלבול הספיק לעשות בשבוע הזה שהיה לו, אבל התוצאה שם תשפיע מאוד על איך שהתחתית תהיה עד סוף העונה, גם מבחינת המצב רוח של הקבוצות, ועוד פעם, את הכל אנחנו מסייגים ואומרים, אם בכלל יהיה סוף לעונה הזאת.
אני...
אם יהיה משחק.
אם יהיה משחק בחר, כן.
כן, אני לא חושב שיהיה משחק, ואני לא חושב שיהיה המשך גם לעונה הזאת, ואז אנחנו נחזור לדיונים שהיו לנו בתקופת הקורונה, אתם זוכרים בתקופת הקורונה, האם הליגה נגמרת עכשיו, האם מכבי תל אביב אלופה או לא אלופה, אם יורדות או לא יורדות, אני מקווה שכולנו נהיה כאן לדבר גם בספייס הבא בשלום ובחדווה ובבריאות.
אני רוצה רק להשלים את מה שאמר יוסי לגבי בלבול. בשבוע ימים, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, זה לא יאמן איך לא כותבים את זה כתבים, כי אני מדבר עם שחקני נתניה, בשבוע ימים הם למדו כדורגל יותר מאשר שלושה חודשים אצל צרפתי, הם פשוט, שאייל ברקוביץ' אמר לי שבלבול אחד משלושת המאמנים הישראלים הכי טובים בארץ, אני הרמתי גבה, הוא אמר לנו את זה בתוכנית האחרונה בחמש בר, הרמתי גבה, לא ידעתי שבלבול זה, והשחקנים שלנו, לא ידעו מה זה תבניות של התקפה, של יציאה להתקפה, של איך להתגונן, ובשבוע הוא הנחיל להם את זה, ואני לא מתפלא שאוהד השרוף של הפועל תל אביב דודי אולצמן, אמר לי, למה הפועל תל אביב הפסידה פעמיים? היא הפסידה פעמיים, כי פעם ראשונה שהביאה את אבוקסיס, ופעם שנייה שעכשיו היא לא יכולה לקחת את בלבול, כי הוא מאמן את נתניה. אז נכון, עברנו איתו משחק אחד, שהוא אימן אימון אחד, נגד מכבי חיפה, למרות שזה היה ניצחון עצום עם 10 שחקנים, אמרנו בואו, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אין, זה משחק אחד, זה יכול להיות גם בפוקס ובמזל. אבל מאחר שהשחקנים של נתניה אומרים שכל יום הם לומדים משהו, והוא מאמן מאוד יסודי, הוא יודע להעמיד, והם מרגישים הרבה יותר נוח אצלו עם מגיא צרפתי, אז אני מאמין שבסופו של דבר אם נתניה תישאר, כי עד שבלבול הגיע אמרתי שנתניה היא הקבוצה הכי חלשה, אמרתי את זה לא מעט, אבל אם מאמן יצליח להוציא אותם לדרך חדשה בזכות זה שהוא מאמן הרבה יותר טוב מהמאמן הקודם, אז שנתניה תזכה, אני רוצה שהיא תישאר בליגה.
אני חושב שנתניה תישאר בליגה, כן יורם.
אני אגיד לך, אני חושב שמרקו בלבול זה המאמן הכי טוב בפלייאוף התחתון בוודאות, הוא מאמן יוצא מן הכלל, וזה יתרון אדיר שיש לנתניה. אני בטוח, דרך אגב, שנתניה תנצח את אשדוד, ולא בהפרש של שער, יתנצח אותו בצורה משכנעת. הקרב מהקבוצה שתצטרף להפועל פתח תקווה זה אשדוד או הפועל תל אביב, ולהפועל תל אביב יש יתרון. יש יתרון גם בגלל שזה מועדון יותר גדול, גם בגלל שיש קהל, וגם בגלל שבהשוואה במסורות של שתי הקבוצות האלה, להפועל יותר קשה נקרא לזה לרדת. זה היתרון שיש לה על אשדוד. אני לא רואה, אשדוד אני גם ראיתי אותה כמה משחקים, לא כמו יוסי כמובן, אבל לא התרשמתי שזאת קבוצה שיודעת ומבינה ומפנימה את המצב שלה בתחתית. היא לא משחקת כמו שקבוצה שצריכה לתת נקודות משחקת, ואני לא רואה אותם שורדים, אני אופתע מאוד אם זה יקרה. אמא באמת, כמובן, בהנחה שאנחנו מסיימים את הליגה הזאת כמו שצריך, אני כמעט בטוח שהיורדות תהיינה הפועל פתח תקווה ואשדוד.
כן, אבל יש הרבה מאבקים בין הקבוצות, יורם, מאבקים בין הקבוצות, אשדוד כן יכולים לנצח משחקים.
כן, אבל לאשדוד אין אצטדיון ביתי. לביתר יש, להפועל תל אביב יש, למכבי נתניה יש. לקבוצה כמו אשדוד אין אצטדיון ביתי.
אני לא חושב שלנתניה יש אצטדיון ביתי.
רגע, והמאמן שלה ביפה הוא פחות טוב מיתר המאמנים שם.
אבל יורם, דווקא בליגת העל, דווקא בפלייאוף התחתון אנחנו רואים שביתר ירושלים לא ניצחה בבית בכלל ב-2024. מכבי נתניה, יתקן אותי משה פרימו, אבל אני לא חושב ש האצטדיון בנתניה הוא כזה ביתי, אני לא רואה פערים גדולים בנתניה.
הוא עדיין אצטדיון ביתי, ויש לה מאמן, יוצא מן הכלל, זה יתרון.
דווקא אשדוד,
והיא מגיעה עם ביטחון אדיר אחרי שהיא הדיחה בעשרה שחקנים במכבי חיפה. בוא, זה לא דברים שאתה יכול לזלזל בהם, זה בונה ביטחון של קבוצה. בסוף, כל התחתית הזאת דינה של ביטחון. זה ששחקן מגיע לפני השעה ורועדות לו הרגליים, כי הוא לא יודע, כי הוא לא הכניס גול כבר שבעה משחקים, אז אתה רואה את ההשפעה של זה, אבל כששחקן מגיע אחרי ניצחון בגביה, בסמי אופר, עם 10 שחקנים, ועם מאמן חדש, ורוח חדשה, ומרגישים יותר טוב, והכל נהדר, והכל יפה, שמע, זה משפיע, כדורגל זה המון פסיכולוגיה. אתה מגיע עם ביטחון, אתה מגיע הרבה יותר שקט, אתה יודע שאתה קבוצה טובה, אתה יודע שיש לך מנהיג לקבוצה הזאת, זה אחרת לגמרי. לכן אני בטוח שנתניה תנצח, אם יהיה משחק, בתקווה שיהיה משחק, אני בטוח שהיא תעלה עליהם ותנצח אותם בצורה משכנעת. והיא גם קבוצה יותר טובה מאשדוד. אותי מפתיע מה שפרימו אמר. אותי מפתיע איך מאמן כמו גיא צרפתי, שכנראה שחוץ מלקפוץ כמו חרגול על הספסל של מכבי חיפה, כנראה שלא למד הרבה ממאמן כמו ברק בכר, אם זה התוצאה וזה מה ששחקנים מדברים ואומרים בנתניה, זה פשוט מפליא אותי, באמת.
אתה יודע מתי קיבלתי את הסתירה לגיא צרפתי? במשחק נגד מכבי תל אביב. קודם כל, הוא פתח את המשחק בזה שכל 10 שחקנים עמדו על הקו, ניסה לעשות איזשהו מהלך מהיר להבקיע גול, זה היה חיקוי אחד לאחד של ברק בכר. אחרי זה הוא קיבל במשחק הזה 4 או 5, וכל מה שדיבר עליו בסוף המשחק זה השיפוט. כאילו, הבן
כן, ועדיין, שהוא ועדיין בדיעבד, אף אחד לא קם ואמר למה דווקא גיא צרפתי. כולם לקחו את ההחלטה של אייל סגל בתור החלטה שהיא הגיונית, לתת למאמן.
לא, כי חשבת, מה זה בן אדם שהיה ליד ברק בכר?
הוא התחיל עם 12-12, מה אתם כאילו? בוא נדבר תכלס. הוא התחיל עם 12-12, זה היה נראה מבטיח מאוד, והקיצוניות הזאת בין ההתחלה שלו שם לבין ההמשך, זה משהו ש... אתם יודעים, אתם יכולים להגיד על ההתלהבות בהתחלה, אתם יכולים להגיד המון דברים, אבל קיצוניות כזאת היא להביא קבוצה למצב שהיא עוד רגע יורדת ליגה אחרי שפתחת עם 4 ניצחונות רצופים? לא יודע, יש שם המון שאלות שאין לי תשובות לתת, אבל יש שם המון שאלות מאחורי הדברים האלה.
אני חושב שהוא קודם כל מאמן
צעיר. בוא נשמע את יוסי, שנייה אחת מיכל. בוא נשמע את יוסי.
הכל בסדר, כולם מדברים. אני רק אומר, שחקני כדורגל הם אולי אפילו יותר ממקומות עבודה אחרים, הם מושפעים גם מעניין אנרגטי, כולם בני אדם. אתם צריכים להבין שלפעמים שכל כך רע לכם לראות אדם מסוים או בוס מסוים או מישהו שזה לא עובד, עצם זה שהוא לא שם כבר נפתח לכם משהו בנשמה, כבר אתם משחקים יותר טוב, כבר זה. ולפעמים הרבה מאמנים, ושמעתי גם משחקני עבר שאמרו לי, תשמע יוסי, אנחנו יצאנו לרצף ניצחונות שהחליפו מאמן רק כי לא יכלנו לראות הקודם, רק כי זה שחרר בנו משהו טיפה. אבל אחרי זה, כמו עם בן אילם במכבי נתניה, וכמו זה, צריך להיות מגובה בתוכניות, צריך להמשיך משהו מעבר לפטריק ון לבן במכבי תל אביב, ומעבר להנה שינינו אווירה. צריך לבוא משהו חדש, צריך לבוא רעיונות, והרעיונות גם צריכים להיות מגוונים. אתה לא יכול להיות עם תוכנית אחת שברגע שהיא עובדת, מה עכשיו אנחנו עושים הלאה. ולגיא צרפתי כנראה שאין את זה, יש הרבה אנשים שהם מספר שתיים מושלם בחיים, שהם יודעים להיות סגנים מצוינים, שהם יכולים שמישהו ייתן להם את התוכנית לפועל והם יוציאו אותה. אבל להיות זה שהוגה את התוכניות, להיות זה שמוביל ומטווה את הדרך, יכול להיות שזה לא עליהם, והם לא יכולים לעשות את זה. אני לא בטוח שגיא צרפתי זה ככה, אני לא מכיר את זה לעומק, אני אף פעם בשום שלב בקריירה שלי לא הייתי ריפורטר ולא ניסיתי להיות ריפורטר, בניגוד למשל לפרימו שיש לו קריירה עשירה, והוא גם בנוסף עוד במכבי נתניה אני מניח עוד יותר מתמחה ויודע את הדברים לבוריים. אז אני כמובן לוקח את המילה שלו ומאמין לה אחד לאחד. גיא צרפתי בשורה התחתונה, אם אנחנו מודדים את כל התקופה שלו, נכשל. בכל פעם שהוא ניסה להיות מאמן ראשי הוא נכשל. והאם זה רע כל כך להיות העוזר מאמן של המאמן מספר אחת? לא, כנראה שיהיה לך הרבה עבודות והרבה הכנסות טובות, אבל אתה לא תהיה מאמן. ורק לגבי התחתית אני אומר, שמעתי פה הרבה מי טובה יותר או מי טובה פחות, זה נכון, אבל אני רוצה לקחת אתכם, אני לא זוכר באיזה שנה זה היה, אני הייתי אז העורך של אופירה וברקו, והייתה הפועל אקו עם ירון אוכנבוים בליגה. כשנשארו ארבעה מחזורים לסיום העונה, 12 נקודות בקופה, הפועל אקו עשתה איזה תוצאה שהשאירה אותה 7 נקודות מעל הקו האדום, וכבר העלו את ירון אוכנבוים לכל התוכניות, כולל אצלנו בתוכנית, והשאלה הייתה, נו ירון, עמדתם במשימה להישאר בליגה? והוא אמר, כן, כן, כן. הפועל אקו ירדה בסיום אותה עונה. פה כל משחק הוא משחק על 6 נקודות. יש עוד 15 נקודות בקופה, לחלק מהקבוצות עוד 18 נקודות, למשל לאשדוד ולמכבי נתניה. יש קבוצות שיכולות להפסיד, להפסיד, ואז שלושה משחקים לסוף לתת ניצחון, ניצחון, ניצחון. זה קרה להפועל ירושלים, אם אני לא טועה, בעונה הראשונה שלהם בליגת העל, וזה תוך שנייה משתנה. אל תחרצו גורלות, זה לא משנה כמה הקבוצות האלה חלשות, תן להם רצף של שניים, שלושה משחקים, זה יכול להשאיר אותם בליגה.
נכון מאוד, ויש גם משחק של הפועל תל אביב ומ"ם אשדוד, מחזור אחד לפני הסיום, אז יש פה משחקים ראש בראש שבסוף יכריעו. טוב, בוא נחזור לככה לפני סיום. לטרנר ביום שני, יש לנו את ההרכב הקבוע של רוביקין, מישהו חושב שמשהו ישתנה בהרכב הזה מלבד עדן קרצב ורועי רביבו שעשוי להחליף תופיר דוד זאדה, כי אין לנו חלילי באגף?
רק שדן ביטון לא ישחק 50-50 הכל יהיה בסדר.
תלוי במה שיהיה מחר בבוקר, אני כבר אומר לך, כי אנחנו... אם אנחנו הולכים למשהו קיצוני כאילו ברמת זרים, אני לא מדבר ברמת...
לא, לא, הוא שואל במידה ויהיה משחק.
לא, אני אמרתי, שנייה, רגע, אני מבדיל רגע ברמת יהיה משחק, מה מחליטים במדינה, מנהלת קבוצות, לבין מה מכבי, ואתה אמרת את זה גל, יכולה לקבל החלטה חד צדדית פה. ואם אין פה החלטה חד צדדית, אני פותח עם אותו הרכב נגד חיפה, ואני הולך למקום של... יש פה שני דיונים נורא מעניינים שהיו השבוע בטוויטר. אחד זה באמת אולי לעדן קרצב שיכול להחליף את יוריס, אבל אם אתה רוצה להיות טיפה יותר גמיש, אז יכול להיות שרס סלומות צריך לחזור לעמדת הבלם, תזיז את נחמיאס ימינה ותיתן לעידו שחר את האמצע. אלה האופציות שאני רואה לנכון, לא רואה אופציות נוספות, אם יש מישהו שמציע או חושב
משהו לא אחר. רואה, אני לא רואה את רס סלומות פותח, חוזר לסגל ומיד פותח, בטח ובטח במשחק מפתח בטרנר, זה לא יקרה. יש לנו מספיק בלמים בכושר לא רע בכלל כדי שיפתחו. דבר שני, כל הזמן שואלים, מי יחליף את יוריס? חבר'ה, כל פעם שיוריס היה על הספסל או ביציע או נח, החליף אותו עדן קרצב, אז אני לא מבין כאילו למה אנחנו כל הזמן דשים בשאלה הזו.
כי זה לא מה שעשית, כי זה כל כך מתבקש ומובן מאליו, שלא עשית את זה במשחק האחרון, הכל כך כביכול חשוב מול המתחרה שלך
לטוב. אבל במשחק, אבל רגע, טל, יש הבדל. כאשר יוריס מלכתחילה לא שיחק, שיחק עדן קרצב, פתח עדן קרצב, אוקיי, מאז שעדן הגיע. יש הבדל בין הדבר הזה לבין מהלך משחק שבו יוריס מוחלף, גבי יורד לשחק את השש, ונכנס אולי שחקן קדמי קיצוני או שחקן עשר. זה שני דברים שונים. אני חושב שצריך לעשות את ההפרדה הזאת. בדרך כלל גבי באמצע המשחק הולך לשחק אחורה. אופה, ניברנו על זה שבוע שעבר, רובי קיד חשב שזה גם מול מכבי חיפה יעבוד לו. טעה. וזהו, וממשיכים הלאה. אגב, לא דיברנו על זה, כי לא נתנו לרובי קין את הקרדיט, אבל נגד מכבי חיפה, רובי קין פתח במערך טוב, התכונן למשחק, הגיע מוכן, עשה את הדברים נכון, ליאור רפאלוב יכול לבכות עד מחר, שמכבי לא ניסו להניע כדור, זו בדיוק הסיבה של ליאור רפאלוב הצליח לנצח את מכבי, בשני משחקים הראשונים בליגה, אז מכבי למדה את הלקח, ובאמת זרקה כדורים, נקרא לזה ככה, למילסון ולאושר דוד, אבל לא נתנה למכבי חיפה פשוט את האופציה להגיע להזדמנויות ככה על פרש ללא כל סיבה, אז ליאור לפלוב התבחן על זה, אבל בסופו של דבר המסר היה שרובי קין כן הגיע מוכן, עשה טעות, דיברנו על זה, ואני מצפה שרובי קין כן יגיע מוכן גם לבאר שבע, אני חושב שהוא יעלה כמעט באותו הרכב, פרט לרוי רביבו ועדן קרצב, אני מצפה שבאמת הוא גם יתכונן לבאר שבע כמו שצריך, ניהול משחק, באמת זה לא הפורטה של רובי קין, נקווה שהוא ישתפר בתחום הזה. עוד מישהו? תמיר?
לא, מסכים.
טוב, כן, מיכאל, לסיום.
לא, אני פשוט, לא, משפט אחד, כמובן שבהנחה ויהיה משחק, יהיו ככל הנראה שינויים מינוריים, רובי עד עכשיו זה היה הרכב שלו, הוא לא יתחיל לעשות מהפכים, בטח לא לקראת משחק הזה חשוב.
ובצדק, תמיד.
ואם יתקיים המשחק, ובצדק, זה כבר, כמו שאמרנו, זאת מכבי, זה מה שנראה מנה, לא נראה מנה כבר דברים אחרים, זה הצוות שצריך לשים את המשימה, לקחת את האליפות הזאת, ועד אז זה לא עם גדול.
מיכל.
משהו בקטנה, אני רק חושב שהמשחק האחרון שלנו בטרנר, כשהם קיבלו כרטיס אדום, והם היו בעשרה שחקנים, והם ישבו לנו על השאר, זה תרחיש, זאת אומרת, אני חושב שלשם ברדה ינסה לכוון, זאת אומרת, מזה הוא ינסה לטייל את הכוחות של באר שבע, ולשם הוא ינסה לצאת, שהקבוצה שלו כן יכולה להבקיע, וכן יכולה לכבוש, וצריכה להפעיל את הלחץ, ומכבי תל אביב תבוא קצת יותר מתגוננת, למרות ששוב, שתי הקבוצות ינסו להחזיק בכדור בסוף, ומכבי במקרה הזה היא בחיסרון, כי אין לה את יוריס, בעצם המוציא לפועל שלה, של רוב ההתקפות, ומי שאמור להיות המנוע,
ההפך, מיכל, באר שבע זה קבוצה שלא כל כך רוצה את הכדור, והשאלה אם באמת רובי ייפול למלכודת הזאת.
או, אז יפה, אז עכשיו נשאלת השאלה באמת, מה ברדה יעשה, כי כשיוריס לא נמצא, ומכבי זה משחקת עם קרצב, או משחקת עם גולסה בשש, או נגיד עידו שחר בשש, שוב, לא יודע מי מהם, עידו שחר כנראה לשחק בשש, כי הוא עדיין עדיף על אבישי כהן כמגן ימני. אז זה כנראה בסבירות מאוד מאוד, נגיד 90% שזה יהיה קרצב ו-10% שזה יהיה גולסה. קרצב יותר קשה לו להוציא התקפות קדימה מאשר יוריס, כי הוא פשוט שחקן באופי קצת שונה, הוא יותר גרזן, הוא יותר מזכיר את גלזר, למרות שיש לו יכולות התקפיות, כי הוא כן בועט מרחוק. אבל אין לו חוכמת משחק כמו יוריס. וזה קצת משנה את התמונה לאיך מכבי דייב תראה, יש גם את האופציה כמובן שגבי ישחק שש מלכתחילה, אבל אז שוב, אתה צריך לראות מי משחק למעלה, זאת אומרת, רובי קין צריך קודם כל לדעתי לחשוב איך הוא שם את השלישייה באמצע, כשהדגש הוא כמובן על השש, ומשם לדעתי תהיה הנגזרת לרוב המשחק, זאת אומרת, משם אנחנו נבין איך מכבי תל אביב הולכת לראות, אם נראה את קרצב, אז אני מניח שמכבי תל אביב תבוא לנסות להיות קצת יותר הגנתית, ואולי לעקוץ את באר שבע, אם אנחנו נראה את גבי בשש, אז זה מה שהוא רוצה להחזיק בכדור, ואז פרץ ואולי, צריך לראות, אולי גולסה ישחק נגיד מקדימה כשמונה, ופרץ ישחק או דן ביטון, ישחק בעשר, ואז זה גם חיסרון, כי ראינו את דן ביטון נגד מכבי חיפה, וגם נגד מכבי פתח תקווה. קודם כל שני משחקים פחות טובים של דן ביטון, אבל גם יותר קשה לו להחזיק בכדור. זאת אומרת, הוא כן יכול להוציא את ההתקפות קדימה, אבל מצד שני אתה בעמדת חיסרון בהגנה. אז יש פה כל מיני שיקולים שרובי קין צריך רגע לחשוב איך הוא כן שם את השלישייה שלו בקישור, אני חושב שמשם תבוא רוב ההתלבטות, וברגע שנראה את ההרכבים למשחק, אם יהיה משחק, אז נוכל להבין פחות, לנסות להבין פחות יותר מה התוכנית של רובי קין ולנו מכוון.
טוב, אחלה מיכאל, אז על הימורים אנחנו נוותר בספייס הזה. בואו נקווה קודם כל שיהיה משחק, וכל הלילה הזה יעבור בשלום, ושיהיה שקט, זה הכי חשוב, הרבה מעבר לכדורגל, ושוב, ליבנו עם החטופים קודם כל, ועם החיילים, ונקווה שיהיה שקט, ובאמת זה לוקסוס להתעסק בספורט בימים קשים אלה.
לילה שקט וימים שקטים לכולם.
כן, נקווה שנתראה ביום שני בלילה. תודה. שבוע טוב. תודה לכולם, תודה.